מה להכין? מחברת, כלי כתיבה, כוסי מים, אבקת נס קפה, כפית, פלסטלינה ונייר. שלום תלמידים, היום אנחנו עומדים לצאת למסע מרתק, הקשור לגוף שלנו. אנחנו עומדים להיכנס לתוך נוזל הדם ולגלות מה יש בו. כנראה שיש הרבה דברים שאנחנו לא מכירים. מה נלמד היום? נתאר את מרכיבי הדם ואת תפקודיהם. נלמד כיצד המבנה מותאם לתפקוד בהתאמה מופלאה. נבין מה לומדים מספירת דם. נלמד על חשיבות תרומת הדם לצורך הצלת חיים. אנחנו בתוך טיפה של דם. הכל פה כל כך אדום ונוזלי. ומה עם כל הצורות המשונות האלה? וואו, חייבים לעשות פה סדר. הדם שלנו מורכב משני מרכיבים מרכזיים. נוזל הדם, צעבעב שקוף שנקרא פלזמה. הפלזמה מרכיבה מעט יותר ממחצית נפח הדם, שהרכבה הוא 55%. ותאי דם עליהם נלמד בהמשך השיעור, והרכבם בדם 45%. לפניכם גרף הדומה לעוגה, ולכן נקרא גרף עוגה. גרף זה עוזר לנו לראות היטב גדלים וכמויות. נלמד לשבץ את הנתונים בגרף עוגה. החלק הגדול הוא צהוב, החלק המעט קטן יותר הוא האדום. זוכרים מה ההרכב של הפלזמה הצהובה ומה ההרכב של תאי הדם? סרטטו גרף כזה במחברתכם והשלימו במקום המתאים את הרכב הדם ואחוזיו. מחכה לכם דקה. האם צדקתם? בואו נכיר את נוזל הדם. נוזל שקוף בגוון צהבהב, המהווה כ-55% מנפח הדם. נוזל הדם מכיל בעיקר מים. נוזל הדם מכיל חומרים נוספים הדרושים לתפקוד יעיל של הגוף, כמו סוכרים, חומרי מזון, פסולת, שמופרשת מהגוף. אם כך, הנוזל מורכב בעיקר ממים, ויש בו חומרים נוספים שחיוניים לגוף, כמו חומרי מזון, מלחים ועוד. למדנו מקודם על גרף עוגה. מה אתם רואים כעת? הפלזמה מורכבת מ-90% מים, והיתר תאי דם, חומרי מזון, סוכרים וגם פסולת. באמצעות גרף העוגה, אנחנו רואים את ההרכב של נוזל הדם בצורה לא מילולית ומאוד ברורה. תראו כמה נפח המים משמעותי בנוזל הדם. ישנם שלושה סוגים של תאי דם. תאי דם אדומים, תאי דם לבנים ותסיות דם. בשיעור זה נלמד עליהם. נכיר את המבנה של כל אחד מהם ואת התפקוד שלהם בדם. הנה, בתמונה נראה את שלושת סוגי הדם כפי שרואים אותם במיקרוסקופ. במהלך השיעור שלנו אספר לכם על מבנה ותפקוד תאי הדם, וגם נראה כיצד ברא אותם השם בדיוק מופלא לתפקוד שלהם. העתיקו כעת את הטבלה למחברת, ובהמשך נחזור אליה. מחכה לכם דקה. איך ייתכן שהפלזמה המכילה 55% והיא בגוון צהוב נצבעת בצבע אדום? הרי הדם שאנו רואים אינו אדום. על מנת להבין את צבע הדם, איך צבע הדם נצבע, נבצע התנסות. הביאו את כוס המים, הכפית והנס קפה שהכנתם מקודם. התבוננו במים שבכוס. מה צבעם? הוסיפו כפית נס קפה. באיזה צבע המים נצבעו? אבקת נס קפה השפיעה על צבע המים, והם נצבעו בגוון חום. מה הקשר בין נס הקפה ובין צבע הדם? יש מרכיב בדם שמקנה לנוזל הדם את צבעו האדום. בדומה לכך שאבקת נס הקפה מקנה למים את הגוון החום. יודעים מי הוא המרכיב הזה? מספר תאי הדם האדומים הוא עצום. בכל מילימטר מעוקב דם יש כ-5 מיליון תאי דם אדומים שמקנים לדם את צבעו האדום. הייתם מאמינים? התבוננו באיור, תא הדם, ובאיור תאי הדם בתוך כלי דם. כיצד תתארו את המבנה של תאי הדם האדומים? מלאו את התיאור של המבנה בטבלה שהכנתם מקודם. רואים שתאי הדם אינם כדוריים, אלא צורתם כדיסקית מעט פחוסה, מאוחה. בתאי הדם יש חלבון שנקרא המוגלובין, ואליו נקשר החמצן באזור הריאות, ומובל אל כל תאי הגוף. התבוננו באיור הימני של תאי הדם האדומים. תוכלו לראות שהם מסוגלים להתקפל ומאוד גמישים. זוהי תכונה מאוד חשובה במעבר בכלי הדם שמפוצלים בכל הגוף. מה היתרון בצורה פחוסה ולא כדורית? בתמונה שלפניכם כדור בגודל כדור טניס מפלסטלינה. ראו בתמונה ב' מה קורה כשעוטפים את הכדור בנייר. שמתם לב שהנייר עטף את כל הכדור? כעת שינינו צורה מכדור לדיסקית קעורה. כשמנסים לעטוף את הקערה, העטיפה לא מגיעה לכל הקערה. מה אנחנו לומדים מההתנסות הזו? אותו גודל של נייר הצליח לעטוף את הכדור ולא הצליח לעטוף את הדיסקית. שטח הפנים החיצוני של הדיסקית הרבה יותר גדול משטח הפנים של הכדור. יותר חמצן יכול להיקשר לתא דם אדום בעל שטח פנים גדול יותר. אם כך, השם ברא לנו כדוריות דם עם שטח פנים גדול, כדי שיוכלו לספק יותר חמצן למיליוני התאים שלנו. אם תרצו להתנסות בעצמכם עם הפלסטלינה בהגדלת שטח הפנים, תוכלו לעשות זאת. ולהיווכח במו עיניכם. כעת, הוסיפו בטבלה שהכנתם את ההתאמה של צורת הדיסקית לתפקוד תא דם אדום. מחכה לכם דקה. בואו נקרא כיצד המבנה מותאם לתפקוד. בזכות צורת הדיסקית, שטח הפנים גדול יותר, ויותר חמצן נקשר. הגמישות גם מאפשרת זרימה טובה בכלי הדם. לפנינו מגנט ומוד ברזל. הברזל נמשך למגנט. מה הקשר לתאי הדם האדומים? זוכרים? בכל תא אדום תקין יש חלבון הנקרא המוגלובין. החמצן נמשך אל ההמוגלובין בדומה למגנט. וכך תא הדם האדום יכול לשאת את החמצן אל התאים. הנה גם כאן, הדמיה של תא דם אדום, ההמוגלובין מיוצג כאן בלבן, והחמצן בכדורים אדומים שמחוברים אליו. בתוך תא דם אדום אחד יש 250 מיליון מולקולות של המוגלובין. שערו, מדוע יש צורך בכמות כה רבה של המוגלובין? נכון, על מנת שנוכל לתפקד כראוי, התאים בגופנו חייבים אנרגיה. האנרגיה תתקבל בעזרת הספקה של חמצן ומזון. ללא ההמוגלובין שקושר אליו את החמצן, התא לא יקבל את החמצן הדרוש לו. ריבוי ההמוגלובין מאפשר קליטת חמצן לכל מיליוני התאים ולתפקודם התקין. אז חמצן הוא צורך קיומי עבור התאים. בעזרת התאים מתרחש תהליך הפקת האנרגיה לצורך כל תפקודי התאים והגוף. ככל שכמות ההמוגלובין גדולה יותר, כך מתאפשר קשירת החמצן שהיא יעילה יותר. הוסיפו את ההתאמה החשובה לגבי ההמוגלובין לטבלה. כמות ההמוגלובין רבה מאפשרת קשירת חמצן יעילה. אוי. נלמד כעת על המבנה והתפקוד של תאי הדם הלבנים. שערו, מה הקשר בין התמונה ובין תאי הדם הלבנים? מה הקשר בין התמונה לתאי הדם הלבנים? תאי הדם הלבנים מסוגלים לזהות פולשים זרים שנכנסו לגוף, ואז לתקוף אותם ולהשמיד אותם, כמו למשל חיידקים ווירוסים. הם עושים זאת באמצעות קולטנים שיש על פניהם. נצפה כעת בסרטון וננסה לזהות את התאים הלבנים ואת החיידקים. הנה תא דם לבן. תראו כיצד הוא מסוגל לנוע בתוך כלי הדם. הוא יכול גם לנוע בניגוד לכיוון זרימת הדם. הנה חיידק. תראו איך עוד מעט התא הדם הלבן רודף אחריו. כאן החיידק נראה לנו בצבע ירוק. מה קורה? תראו איך הוא מכפיל את עצמו. בתוך דקות בודדות כל החיידקים מוכפלים. אם תאי הדם הלבנים לא יעצרו את הכפלתם, תוך כמה שעות יהיו עשרות אלפי חיידקים בגוף. תראו כיצד תא הדם הלבן מסוגל לשנות את הצורה שלו ולבלוע את החיידקים. תאי הדם הלבנים הם בעלי יכולת של שינוי צורה. הם מסוגלים לנוע בניגוד לכיוון זרימת הדם. לחלקם יש שלוחות שמשמשות לעטיפת הפולש ולבליעתו. כאן באיור אפשר לראות נפלא כיצד החיידק נעטף, נבלע ונהרס על ידי תא לבן. נסו להשלים את המידע שלמדתם באמצעות הסרטון והתמונות. מה המבנה הייחודי של תאי הדם הלבנים? מהו תפקודם? כיצד המבנה מותאם לתפקוד? מחכה לכם 2 דקות. אז תאי הדם הלבנים גמישים, בעלי יכולת שינוי צורה ובעלי קולטנים. התפקוד שלהם זה הגנה. הם מזהים ומשמידים פולשים זרים. איך הם מתאימים בין מבנה לתפקוד? הקולטנים מאפשרים זיהוי ואיתור הפולשים. המבנה הגמיש מאפשר תנועתיות של תאי הדם הלבנים וטיפול בפולשים. כעת נלמד על תסיות הדם. יש כאלה שמכנים אותם לוחיות דם. מה רואים בתמונה? דמוי רשת. במה הרשת קשורה לתסיות הדם? ודאי קרה לכם שקיבלתם מכה או שריטה. התרחשה פציעה בעור וירד לכם דם. חשבתם פעם כיצד נעצרת זרימת הדם כעבור זמן לא רב? זהו בדיוק תפקודן של תסיות הדם. כך נראות תסיות הדם. בתחילה הן נראות שטוחות, כמו לוחיות, וזה באמת השם הנוסף שלהם, לוחיות דם. כשהן מזהות מוקד שבו צריך לטפל, הן משנות מעט את צורתן, ונראה מראה של רשת שמתחבר לרשת קרישת הדם הגדולה. בואו נלמד כיצד מתבצע תהליך קרישת הדם. בתמונה אחת לפנינו כלי דם פגוע, שממנו יוצא דם. בתמונה 2, תסיות הדם מתקרבות במהירות לאזור הפציעה ויוצרות רשת של חומר הנקרא פיברין. בתמונה 3, הפיברין חוסם את כלי הדם הפצוע עד להתאחות האור באותו אזור. כך נראה אזור קרישת הדם. אלו הסיבים של הפיברין שיוצרים רשת חסימה ומונעת מהדם להמשיך לזרום החוצה מהגוף. נסו להשלים את המידע שלמדתם באמצעות הסרטון והתמונות. מה המבנה הייחודי של תסיות הדם? ומה תפקודם? כיצד המבנה מותאם לתפקוד? מחכה לכם 2 דקות. Thank you. האם מילאתם נכון את הטבלה? אז המבנה של תסיעות הדם הם לוחיות שטוחות. התפקוד, חסימת אזור פציעה באמצעות יצירת רשת. התאמה בין מבנה לתפקוד, בזכות יכולתן לייצר פיברין, נוצרת רשת של קרישת הדם. כעת נוכל לדייק את גרף העוגה. איתו פתחנו את השיעור. החלוקה המדויקת יותר היא נוזל הדם 55%, תאי הדם האדומים 44%, ותאי הדם הלבנים ותסיעות הדם יחד 1%. האם ביצעתם פעם בדיקת דם? אולי ראיתם מבחנות מלאות דם שהולכות למעבדה לצורך בדיקה? זוהי בדיקה שנקראת ספירת דם. בדיקה הבוחנת האם כמות תאי הדם ומרכיבי נוזל הדם תקינה. לוקחים מהנבדק כמות דם מסוימת, שולחים את הבדיקה במבחנה למעבדה. לאחר לקיחת הדם סופרים את כל רכיבי הדם וככה יודעים אם הבדיקה תקינה או חלילה לא. בואו ננסה לנתח תוצאות של ספירת דם של נבדק מסוים. במעבדה ספרו כמה תאי דם, תסיות והמוגלובין יש בדמו של נבדק. תוכלו לראות את הטווח הנורמלי שמסומן באדום ואת הכמות של הנבדק שמסומנת בכחול. כדי לדעת אם כמות המרכיבים בדם תקינה, משווים את הטווח הנורמלי לתוצאות הבדיקה. אם ניקח לדוגמה את תאי הדם האדומים, נראה שהכמות בדמו של הנבדק היא 4.85 מיליון. תאים כמובן, וזה באמת נמצא בטווח הנורמלי. סימן שהוא תקין לגבי מרכיב זה. מה לגבי שאר המרכיבים? בדקו בבקשה. האם הרכב הדם של הנבדק תקין לגבי שלושת המרכיבים הנוספים? מחכה לכם דקה. ברוך השם, תוצאות הנבדק תקינות כולן. כל הערכים נמצאים בטווח הנורמלי. בואו נראה אם הבנתם כמה חשובה ספירת דם. אשאל אתכם מספר שאלות. ניקח לדוגמה נבדק שספירת ההמוגלובין שלו נמוכה. כיצד הוא עשוי להרגיש? יזכרו מה למדנו לגבי תפקיד ההמוגלובין בגוף. אתם זוכרים שההמוגלובין קושר חמצן בתאי הדם האדומים? במצב שיש פחות המוגלובין מהנורמה, תאי הדם האדומים קושרים פחות חמצן. החולה בדרך כלל מרגיש עייפות מוגברת, בגלל שבתאי הגוף שלו חסר חמצן. זוהי מחלה שנקראת אנמיה, ומטפלים בה באמצעות מתן תרופות או מנות דם. מה עלול לקרות כאשר ספירת תאי הדם הלבנים נמוכה? גופו של הנבדק יכול להילחם בפולשים זרים ביעילות נמוכה יותר. תאי הדם הלבנים תוקפים את הפולשים כמו החיידקים והווירוסים וגורמים זרים אחרים. אם כמותם נמוכה, הגוף חשוף למחלות וזיהומים יותר מכרגיל. על מה עשויה להעיד ספירת תאי דם לבנים גבוהה? עלייה משמעותית במספר תאי הדם הלבנים עשויה להעיד על כך שבגוף יש חיידקים או וירוסים, והגוף ייצר תאי דם לבנים בכמות גדולה כדי להילחם בהם. לעתים נדרש גם סיוע תרופתי. מה הסכנה בכמות עשיות דם נמוכה? בהתרחש פציעה או חתך באור, דם ייקרש באיטיות רבה יותר, ותהיה סכנה של איבוד דם. תעשיות הדם מסייעות בקרישה. אם כמותה נמוכה, ייקח הרבה זמן לדם להיקרש, והחולה עלול להיות בסכנה של איבוד דם. בואו נראה אם הבנו את הנושא. במעבדה ערכו ספירת דם של שני נבדקים. הנה שתי מבחינות הדם שנאסף מהם. איזה מהמבחינות שייכת לחולה אנמיה? אצל נבדק א', כמות תאי הדם האדומים מאוד נמוכה ביחס לנבדק ב'. זוכרים שלמדנו שכמות הפלסמה היא 55% וכמות תאי הדם היא 45%? אצל נבדק א' רואים כמות קטנה יחסית של תאי דם אדומים. וזה אחד מהמאפיינים של האנמיה. לפניכם בירוק מרכיבי הדם. באדום תפקודים. בכחול כמות יחסית. ארגנו במחברת שלישיות מתאימות. אז הנה, נוזל הדם מכיל מים וחומרים מומסים בהרכב של 55%. תאי דם אדומים מובילים חמצן בהרכב של 44%. תאי דם לבנים מגנים מגורמי מחלה פחות מ-1%. תעשיות דם, יש בהם קרישת דם גם פחות מ-1%. התבוננו בתמונה. מה אתם מזהים בה? בוודאי זיהיתם בקלות את תאי הדם הלבנים, את תאי הדם האדומים עם צורתם הפחוסה ואת תעשיות הדם. כולם נמצאים בתוך כלי דם. אולי שמתם לב לפצע שיש בכלי הדם. רואים התחלה של קרישת דם ויצירת רשת תעשיות הדם. מה לפנינו? תמונה של מראה ותמונה של מבחנות הדם. מה הקשר? המראה מראה לנו בדיוק מי עומד לפניה. גם אדם יכול להראות אם חלילה יש מחלות, וכך יהיה אפשר לטפל בהם. מה זה? תעודה של מגן דוד? למה הכוונה? ללא דם אין חיים. בזמן של איבוד דם, מלחמות, תאונות חלילה, מערים דם של אנשים שתרמו קודם. בתרומת דם מצילים נפש. בכל יום יש צורך בכ-1,200 תרומות של מנות דם. וכל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. ותחשבו על כך שתרומה אחת יכולה להציל חיים של 3 אנשים לפחות. אז מה למדנו? הכרנו את הרכב הדם. הכרנו את המבנה, התפקוד והתאמה של כל רכיב. תרגלנו ייצוג מידע באמצעות גרף עוגה. הכרנו בחשיבות ספירת דם. הכרנו בערך תרומת הדם. ונעבור למשימה. הכינו כרזה המתארת את חשיבות תרומת הדם. הקפידו שהכרזה תכלול למידע הבא. ממה מורכב הדם? מדוע הדם חשוב לגופנו? אילו אנשים נזקקים לתרומת דם? ומדוע חשוב לתרום דם? שיהיה בהצלחה ולהתראות.